גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 180, ממה עשוי הצינור הזה שאף באוויר וקוראים לו מטוס, ואיך מפתחים את החומרים עבורו. היחס החליפי שבין אדם לעיצוב, ועד כמה באמת משפיעות דעות ברשתות החברתיות על בחירת מוצרים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. חומרים לשימוש תעופתי, איך יוצרים אותם?
החיבור בין הסיבים לבין המטריצה הזאת, לבין אותו שרה. זו נקודת חולשה, זה עקב אכילס של חומרים מרוכבים בהרבה מקרים. כן? ואחד הכיוונים היותר חשובים של המחקר זה לשפר את אותו פן הביניים באמצעות ציפויים שאני מפתח במעבדה שלי.
האם הסביבה יכולה לשלוט באדם?
שוב, אנחנו לאחר שנים רבות שרצינו לחשוב שהאדם הוא יצור רציונלי במהותו או קונספטואלי, אנחנו שוב נוכחים שהוא מושפע מסביבתו החזותית יותר מכל.
ואם חשבנו שלרשת החברתית יש השפעה כל כך גדולה, מסתבר שעל בחירת תחליפי חלב במקום הנקה היא דווקא קטנה.
מה שיותר הפתיע אותי זה דווקא המקום ה... יחסית נמוך שרשתות חברתיות מקבלות בקבלת החלטה.
שלום דוקטור נאום נווה ממכללת שינקר, שלום לך.
שלום וברכה.
מאיזה מחלקה?
אני מהמחלקה להנדסת חומרים פולימרים, שזה אומר חומרים פלסטיים, חומרים מרוכבים, גומי לצורך העניין.
תראה, בשינקר זה בדרך כלל בדים, אבל אתה עוסק בדברים אחרים גם.
נכון, אז אנחנו עוסקים גם בבדים, כי הבדים הם מרכיב חשוב באותם חומרים מרוכבים, שתכף נגיד עליהם עוד כמה מילים. אבל יש גם חומרים פלסטיים שהם, אתה יודע, מה שאתה פוגש במטבח וברכב, רק שאנחנו עושים אותם מהונדסים עם תכונות משופרות ככל שאנחנו...
כלומר, כשכתוב שזה עשוי מסיבי פחמן או פחם או אני יודע...
סיבי פחמן, סיבי קבלר, זכוכית, כל ה...
כל הדברים האלה, זה התחום שאתה עוסק בו.
זה התחום שבו אני עוסק.
יש איזה משהו חדש על הפרק? זאת אומרת, אני רוכב אופניים, אז יש מצב שאני ארכב בקרוב על אופניים שעשויות מחומרים אחרים?
אז יש כבר היום אופניים שעשויות מכל מיני קרבון.
כן.
הכוונה היא לסיבי פחמן.
אני תמיד נזהר, אני חושש שזה יישבר מתחתיי.
לא. אופניים מצוינות, הן קלות משקל.
אוקיי.
גם מנצחות מרוצים, כעד כמה שאני יודע.
אז חומר חדש כדי לייצר אותו מחייב הרבה מאוד עבודה.
זה נכון. זה בדרך כלל מתחיל מאיזו דרישה. כן, אנחנו במחלקה... מבצעים עבודה מאוד יישומית, למרות שאנחנו אקדמיה, אבל יש לנו התייחסות מאוד מאוד מעמיקה לצרכים של התעשייה.
בוא ניכנס ישר לתוך התעלה. מי דרש מכם בפעם? מי היה האחרון שדרש חומר מיוחד?
אז אני אגיד ככה, לפני כעשור היה אירוע שבו מל"ט נפל, מל"ט גדול של צה"ל נפל, למזלנו ללא מפגעים, וכן, אבל זה חייב איזושהי חקירה.
אין שם דיילות או צוות, אתה יודע.
לא, נכון. קוראים לזה היום קדמם, כלי טייס מנוהג מרחוק.
כן.
אבל עדיין זה חייב איזשהו תחקיר.
אגב, מאויש מרחוק, כדי שלא יגידו שאף אחד לא מטיס אותו.
מאויש מרחוק, בסדר גמור. והתחקיר העלה שחופני הקשר היו קשורים לשיטת העבודה או שיטת היצור של אותם כלים.
כלומר, לחומרים.
לחומרים ואיך עובדים איתם. כן, העבודה עד היום, כולל עד היום, חלק גדול מהתהליכים הם ידניים, שזאת אומרת שהעובדים מניחים את השכבות של החומרים האלה, מדביקים אותן בצורה ידנית, כן, בקרת התהליך היא לא מספיק טובה.
זאת אומרת, אתה ישר שם על השולחן את העובדה שאין אחידות באופן שבו הפלטות מיושרות.
השכבות מיושמות, נכון.
כן.
אין אחידות ואין מספיק בקרה על הזמנים, אוקיי? עובדים מצוינים, משתדלים, הכי טוב שהם יכולים, אבל עדיין זה לא מגיע לאיזושהי אחידות כמו שהיינו רוצים. ולכן משרד הביטחון בשיתוף עם שנקר הרימו פרויקט ואני שותף לפרויקט הזה באמצעות מעבדה שהקמתי בשנקר, מעבדה לחומרים מרוכבים, שבה אנחנו מפתחים חומרים מתקדמים יותר באמצעות תהליכים ממוכנים, כן? יש לי מכונה שעושה את הספגה הזו בצורה אוטומטית. באמצעות אותה מכונה אפשר להגיע לשליטה הרבה יותר טובה על תכונות מסוימות, כמו למשל החוזק של החומרים האלה, הסידור של הסיבים, הסידור המרחבי, הישרות שלהם.
אתה אומר, יש חשיבות לכל דבר בחומר, כולל הזווית של הסיבים בהריגה עצמה?
כולל שבר הנפח ושבר המשקלי שלהם. זה מאוד מאוד חשוב. וכאשר עושים את זה באמצעות כלים כאלה, אז מקבלים תוצאות יותר טובות.
כשאתה בא להניח שאלת מחקר, אתה יכול לעשות הרבה מאוד, לשים הרבה מאוד שאלות כאלה. יש איזה משהו שהוא מאוד, שמאוד תפס אותך? זאת אומרת, שאמרת, זאת שאלת המחקר ושם אני הולך?
אז תראה, קודם כל, אני מגיע מהעולם הזה של התעשייה הביטחונית. עבדתי 20 שנה באחת החברות הגדולות, וזה מרתק אותי, הנושא הזה של לשפר את החומרים, להגיע לביצועים טובים יותר, לטובת המערכת שלנו, לטובת צה"ל, לטובת מערכת הביטחון.
אוקיי, שמת שאלת מחקר על השולחן?
שאלת המחקר הייתה באיזו מידה או באיזה שיעור ניתן לשפר את התכונות כדי למגר אופני כשל שהם כיום די דומיננטיים.
נדמה לי, דוקטור נווה, שגם אתה מבין שזו שאלה קצת יותר מדי גדולה. יש איזה משהו שהתייחסתם באופן ייחודי לאיזשהו מרכיב מסוים, נניח
כן.
לחומר שממנו בנויה כן. המעטפת של המלט, כן. של הכתמם?
אז יפה, אז בחומרים ארוכבים שהם עשויים בדרך כלל, כן, סיבים ארוכים ואיזשהו פולימר, איזשהו חומר פלסטי או שרף שמחזיק אותם ביחד, יש תפקיד מאוד חשוב למה שאנחנו קוראים פן הביניים, באנגלית אינטרפייס, שזה אומר החיבור בין הסיבים לבין המטריצה הזאת, לבין אותו שרף. וזו נקודת חולשה, זה עקב אכילס של חומרים מרוכבים בהרבה מקרים. כן? ואחד הכיוונים היותר חשובים של המחקר זה לשפר את אותו פן הביניים באמצעות ציפויים שאני מפתח במעבדה שלי. כדי להגיע לתכונות טובות יותר, למנוע אותם מופני כשל שגורים למה שאנחנו קוראים בג'רגון שלנו דלמינציות, כלומר הפרדה בין השכבות. חומרים האלה עשויים בדרך כלל ממספר שכבות, כאשר שולטים על כיוון הסיבים, אבל יש נקודות חולשה, כמו שאמרתי.
עכשיו, כשאתה מתחיל לחקור, איך עושים את המחקר הזה? כי הרי בסופו של דבר כל חומר יש לו... איך נקרא לזה, או לכל שכבה, יש לה את החוזקים שלה ויש לה את התכונות שלה. אתה צריך באיזשהו מקום לחבר אותן.
נכון.
נכון? אבל לחבר אותן לא סתם אחת לשנייה, אלא יכול להיות שאם הטיה מסוימת של הסיבים וכל מיני דברים כאלה. איך עושים מחקר על דבר כזה?
אכן כך. אז המחקר מתבסס על תיאוריה שלמה שקיימת, כן? של בנייה של מה שנקרא למינטים, שזה... אוסף שכבות עם כיוונים מסוימים.
ואתה כל הזמן בודק את החוזק אחרי שסובבת קצת את הסיבים?
נכון. אנחנו יודעים היום לחשב את החוזק ואת הקשיחות של המבנים האלה כתלות בזוויות השונות של השכבות. יש לנו גם מודלים מתמטיים וגם תוכנות.
זה עובד?
שאנחנו עובד.
אוקיי.
כן, ומקבלים הטבה די טובה.
רציתי שתגיד שזה לא עובד, ואז נלך לה.
זה כן עובד.
אוקיי.
יש הטבה די טובה בין המודלים. לבין ההתנהגות של החומר בפועל. ודווקא דרך המודל לפעמים רואים את החולשות האלה שאנחנו מתמודדים איתן.
כשאתה מסתכל על מודל כזה, אתה קודם כל במחשב מסתכל עליו, או שקודם כל מחפש את החוזק היותר יעיל, אתה יודע, בתחושה האישית שלך אחרי הרבה שנים של התעסקות בחומרים?
אז תלוי מה מחפשים. אם אני רוצה לשפר את ההדבקה, כן, בין הסיבים לבין השרף, אז אנחנו לא נשחק עם הזוויות, נעבוד על חומר פשוט יותר, נפשט את הבעיה ונתמקד באותו פן הביניים שעליו אנחנו רוצים לחקור. כן, אז נעשה מה שנקרא unidirectional, כלומר חד כיווני. נעבוד עם חומר עם כיוון אחד בלבד, זווית אחת, מה שנקרא זווית אפס.
ואז פשוט תבדוק, תדביק ותראה איך הוא...
נכון, זה נשמע פשוט, אבל לפתח מערכות כאלה, כן, חברות מסחריות עושות את זה עשרות שנים, והתוצאות שהגיעו אליהן לא כל כך טובות, מכל מיני סיבות.
אני אדם האחרון שיגיד על זה שזה פשוט בגלל סט של תובנות, או ערכה של תובנות שפיתחתי אחרי כל כך הרבה שיחות עם חוקרים. תגיד, כשאתה בא לייצר, נניח, חומר חדש, או בוא נגיד מעטפת, חומר מעטפת חדשה, כלומר אתה צריך לייצר משהו שהוא כבר מושלם. אתה מסתכל על מה? על העוצמה של כל שכבה, על הרכות שלה, על הכיוון חום, על הכיוון סיבים, על הדבק שמדביק אותם. זה, שוב, זה שכבתי.
תשמע, המושגים שאתה מעלה הם כולם נכונים. אוקיי. כולם נכונים.
אז תן לי משהו שלא העליתי עדיין.
אז נכון, החוזק חשוב של כל שכבה, כן? והקשיחות של כל שכבה, כן? חשובה. וגם ההדבקה ביניהם. ההדבקה, כשאני מגיע בסוף לרמה מולקולרית או לרמה המיקרונית, כן? אז מסתכלים על האינטרפייס, אותו פן ביניים שמחבר בין הסיבים לשרף, לפולימר.
כן.
כן? ושמה יש הרבה עבודה לעשות, כי כמו שאמרתי, זו נקודת חודשה.
אתה יודע, בהגשש החיוור שאלו, מה יותר טוב לצמיג חדש, כביש ישר, כביש חלק או כביש מחוספס? אנחנו מדברים על אותו דבר, נכון?
סוג של, כן.
כן.
אנחנו כבר יודעים בעצם את התשובה לשאלה הזו, כן?
אוקיי. אבל תשמע, כיתה שלמה מאחוריי של הנדסת חומרים עומדת ושואלת, רגע, דוקטור, לא יכול להיות מצב שאתה מוציא לחלוטין את הדבק ומחבר את השכבות כבר בצורה אחרת, נניח בהלחמה, בעינוך, בריתוך, באיזושהי שיטה אחרת?
יפה. אז התעשייה כן מתקדמת לכיוונים שבעיקר מכניסים אוטומציה, כן? ואם בעבר כל המבנים האלה יוצרו...
לאן הלכת לי לרובוטיקה? לא, דוקטור, אני רוצה שתלך לחיבור של השכבות. למה שיש מתחת, בין האינטרפייסים של הלוחות, שמשם אתה עושה את זה. כלומר, יש מצב שאתה לוקח את החומר, קוטש אותו, יוצר חומר חדש למעשה בתהליך של חימום, או של איזשהו תערובת עם דבקים מסוימים או משהו כזה, או שאתה עדיין בקטע הזה של הדבקת שכבות?
תראה, יש חומרים שאיך אמרת, קוטש אותם, אבל כן. התכונות שלהם ירודות יחסית לאלה שאני עובד
איתם. כי אז הם מאבדים כוח.
מאבדים את החוזק, מאבדים את הקשיחות, כן. הם טובים לדברים אחרים, הם גם יותר זולים, אבל הם לא מתאימים למשל למבנים תעופתיים או אתה יודע, לוויינים, דברים שבהם צריך קשיחות הכי גבוהה שאפשר, משקל מינימלי.
כן.
כן, שם הולכים לחומרים מרוכבים, מסיבים רציפים. כן, והחוכמה היא לבחון את הפולימר הנכון. כן, יש הרבה עבודה בהתאמת הפולימר, עבודה עם חומרים חדשים. כן, יש לי פעילות במסגרת אותו פרויקט שבה אני חוקר פולימר חדש עם עמידות טרמית משופרת. כן, חומר שיכול לעמוד בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות, במונחים של פלסטיקים, כן, 300 מעלות, סדר גודל.
כלומר, אתה יכול להביא אותו למצב קיצוני,
נכון,
מחום, אני נכון. מניח גם מקור.
נכון.
כי שם הוא לפעמים, אם הוא יותר מדי כפו, אז הוא נשבר.
נכון. אז אוקיי. הוא יעמוד גם במינוס 50 וכמה מעלות צלזיוס, וגם בפלוס 250 או 300.
יש איזה משהו בחומר שאתה יכול לראות, אנחנו מדברים עכשיו על על השרף. אוקיי, okay, שאתה יכול לראות בו תכונות במין דיאגרמה דלטה או משולשת כזאת, שאתה אומר, אם אני מכניס כך וכך חומרים מהסוג הזה, אז הוא ידביק יותר טוב, ואם אני אוריד חלק מהחומרים, הוא ידביק פחות טוב, אבל לי זה מספיק.
אז ככה, יש תכונות שאנחנו יודעים לחזות את ההתנהגות שלהן, כן? כמו קשיחות למשל, במידה מסוימת חוזק, עבוד מסוים, מכיוון שחוזק תלוי לא רק חוזק של המרכיבים, אלא גם בהופעה של פגמים בחומר.
אוקיי.
כן, אז זה קצת יותר קשה לחזות את זה, אבל יש תכונות שיותר קשה לחזות במודל, ואז צריך לבצע ניסויים. חלק העבודה הוא באמת ביצוע ניסויים על דגמים, כן? זה תמיד מתחיל לאיזשהו סקר ספרות, שבודקים מה כבר עשו, לא רוצים להמציא את הגלגל כמובן, משם מתקדמים הלאה, כן? ואז מייצרים דגמים, מתחילים עם דגמים קטנים, לפעמים זה סיב בודד עם טיפונת פולימר עליו, שבודקים כמה הם מודבקים אחד לשני, עוברים משם לדגמים קצת יותר גדולים, דגמים סטנדרטיים, מה שנקרא.
אוקיי.
אני שואל לך... ובסוף מגיעים למבנים, אתה יודע, תת רכיבים של מוצר, של מטוס שלם אפילו.
אני אשאל אותך שאלה שבדרך כלל שואלים בהתחלה, אבל אנחנו קודם היינו צריכים לבנות את לעשות מה שנקרא בילד-אפ לכל התהליך. מה חדש? זאת אומרת, מה הולך להיות חדש במובן הזה של חומר חדש שהולך לתעשיית התעופה או החלל, תבחר אתה?
אז תראה, הדבר החדש שמבצבץ ולאט לאט מתרומם זה עולם ההדפסה התלת-ממדית. אוקיי? כן. זה משהו שכרגע משמש בעיקר, הייתי אומר בעיקר, לאבי טיפוס ולהדגמות, אבל יש רצון לפתח את השיטות האלה של הדפסה תלת מימד, ולהפוך אותן ליצור הדיר, כן? שבעתיד הרחוק, אני מעריך אפילו, זה יכול להחליף שיטות קונבנציונליות שאנחנו משתמשים היום. למה? כי בהדפסה תלת מימד אתה מסוגל להציב את החומר במרחב בכל נקודה שתרצה, בלי אילוצים. כן, ואפילו ללא צורך בתבנית, מה שבדרך כלל צריך בתלכים מסורתיים.
אבל אז אתה תשאל את עצמך רגע, האם הוא באמת שומר על, אותו, על אותה עוצמת חומר כמו שהוא היה בהדבקה?
אז זו שאלה מצוינת, כן? היכולת לשמור על האוריינטציה, על הכיווניות של הסיבים ועל הרציפות שלהם, זו שאלה שצריך לענות עליה במחקרים נוספים, כן? זה עוד לא פתור. אבל עובדה, יש כבר אפילו נאסא שלחו למאדים איזה רכב, כן, ויש בתוכו מספר רכיבים שיוצרו בהדפסה תלת מימד.
זהו, שזה בפנים, לא במעטפת החיצונית.
נכון, נכון, אבל לשם אנחנו הולכים. אנחנו הולכים לתהליכים שהם גם אוטומטיים יותר, כן, המיקון נכנס חזק, זה וקטור חזק מאוד בתעשייה.
בואו ככה לסיום. תשים חומר חדש שכבר הולך, שהולך בקרוב להיכנס לדעתך, למה הוא ישמש? אתה עושה עם הראש.
אתה מאתגר אותי, אבל תראה,
בשביל מה אתה פה?
אם אתה רוצה לשמוע שם קשה של חומר שאנשים יכולים לחפש מה זה, אז תרשום לך, פטלוניטריל.
פטלוניטריל.
חומר חדש, כן, אנחנו עובדים עליו בימים אלה.
מה הוא הולך לעשות? הוא יעשה מהפכה בעולם התעופה?
ייתכן וכן, יש לו עמידות תרמית מאוד מאוד גבוהה, והוא גם עובד ללא ממיסים, הוא מתחרה בחומר אחר שנמצא בשימוש היום, פנול, שמשתמשים בו יחד עם ממיסים, וזה לא סימפטי, וזה מייצר, אתה יודע, פסולת וכולי, אז גם הנושא ירוק באיזשהו מקום נכנס.
דוקטור נאום נווה, תשמע, אתה שם לב שאנחנו פה עוד יכולים לשבת שעות, רק...
בשמחה.
אנחנו הדבקנו כבר מספיק חומרים אחד על השני, נראה לי שאני צריך לשבת פה עוד פעם אחת, יהיה בעתיד. תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
שלום דוקטור מיכל גל מהיחידה להיסטוריה ופילוסופיה של אומנות והעיצוב. שלום לך, שכחנו את המילה החשובה. כן, אבל זה במכללת צ'ינקר, שבה אנחנו נמצאים. שלום לך.
שלום רב.
אולי תתארי את החלל שבו אנחנו נמצאים לרגע, כדי שמי שמאזין יבין איפה זה היום, ולא יחשוב שאנחנו באיזשהו אולפן קריר כזה.
אנחנו נמצאים בקומה השלישית של בניין פרניק, בניין שחודש. נדמה לי על ידי יוסף קורי, ובו שוכנת בשתיים מהקומות שלו שוכנות המחלקה לעיצוב אופנה, שהיא אחת ממחלקות הדגל של צ'ינקר. הבניין, הקירות שלו הם קירות מזכוכית, שקופים. העיצוב שלו הוא יפיפה בעיניי, ונעים לשבת פה, יש פה אור יפה.
זה משפיע על ה... בואי נגיד, על איך שהסטודנטים פה תופסים את העיצוב, כי הם רואים החוצה, אז הם כאילו הם מפתחים לעולם חדש יותר, לעולם יותר פתוח?
ללא ספק. אנחנו יכולים ללכת קצת אחורה, ואני אסכים עם כל מי שיטען וטוענת בעצמי, שהמרחב העיצובי, האסתטי, החומרי, שבו מסתובב האדם ומסתובב את האישה, יש להם השפעה עצומה על ההוויה ועל התודעה, בוודאי על היצירה, ואפילו על תפיסות מוסריות, ואפילו על הדמוקרטיה, על תפיסות דמוקרטיות.
וזו בעצם תבנית המחקר שלך, או הסוגיה שאת חוקרת, את יכולה לדייק אותה יותר? כי
כן.
אנחנו דיברנו
כן,
על...
כן, וזו התחלה יפה באמת להציג, ותודה על ההתחלה הזאת, זו התחלה מצוינת מבחינתי. כן, הטענה שלי, שמתקשרת לשאלה על השפעת המרחב החיצוני, למשל על הסטודנט או הסטודנטית ועל לימודיהם ועל האופן שבו הם רוכשים חינוך, היא קשורה למחקר גדול, למחקר לפרויקט הגדול שלי עכשיו, שאני קוראת לו ויזואליזם, אין לי תרגום מספיק טוב, בעברית לזה, למרבה הצער אנחנו כותבים כמעט רק באנגלית.
כן, נדמה לי שזה משהו שנותן נותן המחשה של המציאות או של הסביבה.
בהחלט, בהחלט. בפרויקט הזה אני טוענת שהאדם הוא יצור חזותי בהווייתו. הסביבה החזותית שלו היא זאת שמכוננת אותו יותר ממטענים מושגיים או נפשיים אחרים שהוא אולי מביא, אולי לא, בבואו לעולם. ולכן צריך לשים עליה דגש חזק מאוד על הסביבה החזותית.
זאת אומרת...
רק נגיד מילה של התפיסה הזאת באופן כללי, קוראים לה אקסטרנליזם, והיא נולדה מהאמפיריציזם הפילוסופי.
וואה, הרבה איזם אצלך.
מלא, יש המון.
תגידי, איך את עם הנדסת התודעתיזם? את רואה בה אויב?
אני לא רואה בה אויב. קודם כל, בפילוסופיה אנחנו עושים הבחנה בין תורות תיאוריות שמתארות את הקיים לבין תורות נורמטיביות או פרסקריפטיביות, זה הדסקריפטיב מול הפרסקריפטיב, שאומרות מה צריך להיות קיים. אז קודם כל אני חושבת שעלינו להודות בכך או להיות מודעים לכך שהאדם מושפע באופן חזק ביותר מסביבתו החזותית.
במילים אחרות, הוא עובר כל הזמן הנדסת תודעה.
מצוין. ועל כן, הוא בוודאי עובר הנדסת תודעה, וביטאת את זה מצוין. עכשיו, האם זה טוב או לא טוב, זה כבר תלוי בסוג ההנדסה.
לא, פה את צריכה לתת על זה תשובה.
פה זה...
את יודעת מה? אבל אני אקל עלייך, אנחנו נלך כמו שאנחנו עושים תמיד בכל שיחה, באופן מובנה. זה רקע המחקר, זאת אומרת, את מנסה להבין עד כמה הסביבה משפיעה על האדם, או על ה...
ואני קודם כל טוענת שהיא זו שמשפיעה על האדם.
אוקיי.
ואני אפילו אוסיף עוד מילה, שאנחנו... אני עובדת ברקע נוח במובן הזה שאנחנו נמצאים עכשיו במה שאפשר לקרוא the visual turn, המפנה החזותי בפילוסופיה ובכלל בתיאוריה, שבו המרחב החזותי אחרי שנים רבות של קוגניטיביות וקונספטואליות, זאת אומרת תפיסת הקוגניטיביות והקונספטואליות כספרות החשובות למחקר, שוב חוזר המרחב החזותי לחשב כמרחב חשוב למחקר.
נדמה לי שהוא מתכתב נכון עם כל התופעות, כל תופעות הטיק טוק ואלה שבאים לידם, נכון?
בהחלט, בהחלט. עם ההתמכרות הקשה למסכים,
כן.
עם עבודת הממשק, אנחנו עם העובדה ש... כלים חזותיים מראים את הכוח הפסיכולוגי שלהם עלינו, את הכוח התודעתי כמובן, את עיצוב התודעה. שוב, אנחנו לאחר שנים רבות שרצינו לחשוב שהאדם הוא יצור רציונלי במהותו או קונספטואלי, אנחנו שוב נוכחים שהוא מושפע מסביבתו החזותית יותר מכל.
אז שאלת המחקר שלך...
ולא יכולה אפילו במידה רבה.
אז שאלת המחקר שלך הייתה השערה... נכון? האדם מושפע, האדם הוא תבנית נוף, הנוף המשפיע עליו, לוחסן, כן או לא?
נכון, נכון, זה, בהחלט.
זהו, שזה...
קוראים לזה אקסטרנליזם בביטוי החדש,
אבל
כן.
אבל דוקטור גל, את תסכימי איתי שזאת שאלה קצת יותר מדי גדולה מצד אחד, אבל קצת יותר מדי מנקדת. זאת אומרת, היא ישר דורכת על נקודה, במקום לפתח אותה לאיזושהי תבנית מחקרית. כי אם כן או לא, אז מספיק שתשאלי אדם איזה יום היום והוא יגיד לך, או מספיק שתשאלי אישה מה צבע הנעליים שלך והיא תגיד לך, פתרת את הבעיה, אבל לא לשם את חותרת, אני חושב.
נכון, אז קודם כל תודה על השאלות באמת מצוינות, והנחיה טובה בתשובות. כן, אז קודם, לפני הכל, פילוסופיה אכן עוסקת בשאלות על. הם המדעים והרעיונות, ובזה חוזקה ואולי גם חולשתה. היא מסתכלת על טבע האדם, טבע התרבות שלו, טבע המציאות שלו, הוא באומץ, מסתכלת עליהם נכוחה ושואלת, מה זה מציאות, מהו האדם, מהי התרבות, ומסתדרת עם זה. זה אפילו אנחנו רואים את התפקיד שלנו בלעבוד באופן מופשט, כללי. בתוך זה כמובן שאנחנו צריכים להיכנס לשאלות קצת יותר ספציפיות ולא להישאר רק ברמה נגיד המטאפיזית, ובהחלט בויזואליזם, בתפיסה או האקסטרנליזם, שבו אני טוענת שהאדם הוא תבנית נוף המרחב החיצוני שלו, אני בודקת את זה לעומק. למשל, במחקר על עיצוב, אני אשאל את השאלה, האם היצירה העיצובית היא האובייקט הסופי הנצפה, או שמה התוכן המנטלי של המעצב או המעצבת שעיצבו אותם. ותשובתי תהיה האובייקט הסופי, ולא סתם האובייקט הסופי, אלא השימוש השימוש שנעשה בו, שהוא פעמים רבות סותר את התוכן המנטלי של
הזה.
ואני יכולה לתת לך דוגמאות רבות.
אני משוכנע בזה, לפני, בשיחה המקדימה, ניסיתי לומר שבעצם אתה נשבר די באופן משמעותי בדברים שאת אומרת, ויכול להיות שזה איזושהי קריאת תיגר על התפיסה המזרחית רחוקה, לעומת מה שאנחנו סבורים. אבל אני רוצה להבין, אני יודע איך נראות התשובות לשאלות שאת שואלת, כלומר איך הן נראות חזותית, אבל איך את שואלת אותם? זה שאלון, זה סקר, זה תצפית, את רוצה לראות איך הסטודנטים או איך מי שאת חוקרת דרכו מעצב לך את התשובה? איך זה עובד?
אוקיי, שאלה טובה. פילוסופיה מנסה לעבוד באופן דדוקטיבי, לצאת מתוך הטענה אל הפרט. אבל אנחנו פעמים רבות לא מתאפקים וכן מסתכלים בעולם, וגם הייתה את פילוסופיית ה-common sense, ובוודאי פילוסופיה אמפיריציסטית שממנה נבע האקסטרנליזם שאני עובדת עליו היום, או הוויזואליזם, שמסתכלת גם על מקרים פרטיים או על קבוצות, ומשם מסיקה מסקנות, כמו מדע ישן וטוב. אז אנחנו עובדים הן באופן דדוקטיבי והן באופן אינדוקטיבי במידה מסוימת. קודם כל, באופן דדוקטיבי אני יוצאת מתוך הטענה שאני מקבלת אותה מהספרות. אני קוראת, מתלבשת על תחום מחקרי, למשל, כשאני חוקרת מטאפורות חזותיות, אני יושבת וקוראת כמעט כל מה שנכתב בתורות העכשוויות ואפילו בתורות הקודמות במטאפורה, ורואה שהנכתב, למשל, לאחרונה, התורה משנות ה-80, שעומדת, ששולטת ביד רמה בתחום המטאפורות, זו תורה מאוד אינטרנליסטית, שאומרת שהמטאפורה היא תוכן מנטלי, תוכן נפשי, קונספטואלי, ואז אני מסתובבת ואני חושבת שזה לא משכנע. כי למשל, אני מראה מטאפורות שלא ייתכן אני רואה דוגמאות נגדיות לכך. אני רואה מטאפורות חזותיות שלא ייתכן שיש להם איזו תוכנית מנטלית או תוכנית קונספטואלית, למשל כיסא בצורת בננה, שאני מתקשה להאמין שהיה קודם מושג של בננה ומושג של כיסא שהם איכשהו חברו, לא כך הוא הדבר בעיניי. ברור לי שאותו מעצב או מעצבת ראו צורה של בננה במו עיניהם וראו כיסא, והדברים התחברו להם באופן חיצוני, או ראו בננה והיא נראתה להם ככיסא.
כן, אבל את לא תגידי, אוקיי, אני לסלון שלי אקנה כיסא בצורת כיסא, אבל אם אני צריכה להסתכל על המרחב הציבורי, אני רוצה למשוך אנשים לכיסא, אז אני אעשה אותו טיפה מעניין.
ללא ספק. עכשיו, השאלה היא מה הדחף, מה יקרה אותו דבר מעניין, ומה יהיה הדחף ליצירת אותו עניין. עכשיו, אנשים שחושבים שהאדם הוא יצור קוגניטיבי, לא אנשי המפנה החזותי, סבורים שהעניין הוא תמיד מושגי, של זה איזשהו סוג של הבנה של דברים.
סליחה כן. שאני קוטע אותך, הרי גאודי בעבודות שלו, גם כשהם היו הכי מופרעות בעולם, והמסופם, דלי,
כן, סלבדור דלי, כן. כן.
שניהם, כל אחד ייצב את המושגים שלו, והוא לא אמר תנו לזה פרשנות, הוא אמר קיבינימט, תשאירו את זה ככה, מה אני רוצה לייצר ככה, למה אתם צריכים לשנות את זה? אז את אומרת לא, יש לכל מושג, יש לו תפקיד.
לא, אני דווקא סותרת את זה, אולי לא הייתי מספיק ברורה.
די אם נסתכל, סבורה, שנייה רגע, כן. די אם נסתכל בקורסת השפתיים של דלי, שעד היום אפשר לבוא,
מצוינת, כן.
לבוא ולשבת עליה. מה רע בקורסה הזאת? אם נוכל
לקחת... הקורסה הזאת היא מצוינת והיא דוגמה מצוינת. בוא נשאל מאיפה נבעה הקורסה הזאת. הקורסה הזאת, לטענתי, לא נבעה ממערכת מושגית של פנימית מנטלית של דלי, אלא היא נבעה מצורת השפתיים החיצונית. שהוא לקח והלביש אותה והשליך אותה על שפה ובנה ועשה לשפה מין רקונסטרוקציה שתהיה בקבוצת השפתיים. זאת אומרת, זו שפה שהיא גם סוג של פה. יש מטאפורות חזותיות רבות כאלה, והנה, ותודה שנתת את הדוגמה הזאת, זוהי דוגמה נגדית, למשל, הטענה הקונספטואלית. ואז, כשיש לי דוגמאות נגדיות כאלה לטענת טענה גדולה, אזי אני הולכת ומנסה לחקור ולבדוק האם, באיזה אופן אפשר לבקר את הטענה הפילוסופית הגדולה, וקוראת מחקר, אז נגיד במקרה של, של מחקר המטאפורות החזותיות, או מחקר של עיצוב בחלק ה... בחלק הייצוב, כמובן החזותי שלו, אני קוראת הן תורות חזותיות שניתחו את המרחב החזותי, ומנסה לאסוף מהן תימוכין לאינטואיציות שלי, או אפילו ביקורת עליה, או אי תימוכין לאינטואיציות שלי, ולראות שאולי אני טועה, ויחד איתה מתחילה לפתח את הטענה הנגדית שלי.
מיכל, תכף נמשיך, נעשה כאן עצירה קצרה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
בסוף המיזם הזה של, כן. של, של, של בואי נגיד קריאת תיגר או לא קריאת תיגר, אלא חוסר השלמה עם זה שה, שהאדם הוא איזשהו דמות מקרית על פני כדור הארץ. מה את מנסה, לאן, נשאל את זה ככה, מה את רוצה להשיג שם? זאת אומרת, גם מה להשיג וגם איך להציג את זה.
מה שאני מנסה להשיג בגדול זה תיאור חדש או מחודש של האדם כיצור חזותי, סביבתי, שהוויותו נובעת מהמרחב החיצוני לו. עכשיו, בזה, לזה יש תתי, ולזה אני קוראת ויזואליזם, לזה יש תתי מחקר על מטאפורות, על עיצוב, על אומנות וכן הלאה, ויש לזה בעיניי השלכות עצומות בנוגע לאיך לכונן שלטון, איך לכונן חינוך, איך לתפוס אתיקה,
בדיוק.
ועוד זה, ועוד ועוד.
זה ברמה האתית, אבל ברמה החזותית אומנותית, איך תעצבי את זה?
איך אני אעצב את זה? אני
אל תגידי לי פה זה עניין שלי, אני יודע, אבל את הולכת להוציא את זה החוצה.
בהחלט, כבר עוד מעט יצא לי. עוד ספר ואחר כך, עוד ספר בעניין וכמה וכמה.
אבל זה לא רק ספר, זה גם, איך הדברים, איך הדברים אמורים להיראות.
תראה, יש, אני כפילוסופית נזהרת מאוד עכשיו אני אדבר על עצמי כעל מרצה, למשל.
אוקיי.
אז קודם כל אני תיאורטיקנית, ואני עוסקת בתיאוריה, ואני מאמינה ב-Division of Labor, אני מעריצה את אנשי הפרקטיקה, וגם לומדת מהם מאוד, וגם הרבה פעמים משתפת איתם פעולה.
דוקטור גל, אדריכל עיריית רמת גן ביקש ממך קורסה או כיסא לכיכר של העירייה, על סמך התיאוריה שלך. איך תשימי אותה? הרי זה לא יהיה בננה.
הבנתי. קודם כל אני אתייעץ במומחים, אבל אם היו נותנים לי את החלום, להגשים חלום כזה ולבחור את שלי...
תתפרעי, דוקטור גל, תתפרעי, לאן שאת רוצה?
הייתי פשוט בוחרת לפי מה שנראה לי יפה. חד וחלק, ומה שאני חושבת שהציבור, הציבור רובו יראה כיפה, וגם ידע שיזמין, קוראים לזה affordance. אני אבחר אובייקט שיהיה לו affordance, שתהיה לו הזמנה מורכבת ומרובה למשתמשים והצופים לעשות איתו דברים שונים ולראות אותו בדרכים שונות.
כלומר, זה לא קורסת שפתיים בטוח.
אולי כן, די, קורסת שפתיים בעיניי יותר רחבה מ... כן.
דוקטור גל, תשמעי, אנחנו יכולים לשבת פה ולדבר עוד המון. אבל לצערי, הזמן שלנו ככה די קצר. אז תודה רבה לך.
תודה רבה.
מחלט מרתק.
תחלט מרתק, תודה. The sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world in the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of
דוקטור אלעד הריסון מבית הספר להנדסת תעשייה וניהול במכללת שנקר, איזה תואר ארוך, שלום לך.
שלום רב.
המחקר שלך התחיל ברמדיה? או בגלל רמדיה?
האמת
בגלל פרשת רמדיה?
לא, אולי אני אתאר את הרצף המחקרי או רצף תחומי העניין שהוביל למחקר בסופו של דבר, וגם אני אתאר את המחקר בקצרה.
אוקיי.
אז אני מגיע בכלל מתחום של טכנולוגיות תוכנה. ובטכנולוגיות תוכנה, חדשנות יכולה להגיע בשני אופנים או שני מודלים. ישנו המודל שקרוי מודל הקתדרלה, ומודל שני תחליפי קרוי מודל הבזאר. המודלים האלה משמשים בפיתוח תוכנה לצורך העניין, לתחומים של חדשנות טכנולוגית, כאשר מודל הקתדרלה אומר שאתה מפתח טכנולוגיה חדשה דרך צוותי מחקר ופיתוח, דוקטורים, פרופסורים.
אוניברסיטאי מאוד.
אוניברסיטאי אך לא רק. גם מרכזי...
הכי הרבה אוניברסיטה שבעולם, כן.
גם, אבל לא רק. גם מרכזי פיתוח במייקרוסופט ובגוגל עובדים לפי מודל הקתדרלה. מודל הבזאר לעומת זאת הוא מודל הקוד הפתוח.
למה נשמע לי מודל שוק כזה.
נכון, בדיוק כמו בזאר טורקי ששם השמועות והידע מסתובבים ומאשרים אחד את השני, וכל אחד מוזמן לתרום ולקבל. למעשה, אם בעבר נתפס מודל הקתדרלה כמו בימי הביניים לצורך העניין, כמודל של ברי סמכה, והיה ריכוז של ידע של בעלי סמכות מצומצמים, מן גילדות.
אתה מסתכל, בוא נגיד, על דגם כמו שם הוורד כזה או משהו כזה?
נכון, נכון, שהם החזיקו את הספריות ואת הידע
שרק
גם...
שרק הם ידעו לקרוא, כלומר, רק אלה שהתעסקו בעברת ידע ידעו לקרוא.
נכון, ומייקרוסופט גם עבדה ככה. זאת אומרת, הרבה שנים מייקרוסופט גם עבדה במודל של מה שאנחנו יודעים שטוב לכם הצרכנים, טוב לכם הצרכנים, בא הקוד הפתוח.
אם היית פילוסוף, הייתי אומר לך שעד היום זה ככה, משום שאתה יודע לקרוא קוד של תוכנה?
במקרה שלי כן.
אתה כן. תשאל אם אני יודע, לא.
בדיוק, רבים לא.
רק המיוחסים והמיוחדים.
מן הסתם, אבל הגיע באמת המודל של הקוד הפתוח,
okay.
והביא לנו את מה שקרוי חוכמת ההמון. וזה בעצם נושא המחקר. עד כמה אנחנו נסמכים באמת על אותה קתדרלה של מומחים מקצועיים, או לחילופין חוכמת ההמון, כשחוכמת ההמון נשענת על האינטרנט, על רשתות חברתיות.
אבל עדיין על מידע, או על ידע.
ועל מידע ועל ידע, ו... עד כמה אנחנו סומכים על אותם רשתות, נקרא לזה, שהן מאוד נרחבות מבחינת מידע, אבל רחוקות מאיתנו, כן? כי אני לא באמת מכיר את אותו כותב פוסט או מעלת הגיגים בפייסבוק.
זה, אני פרויקטע אותך רגע, זה היה נכון עד הרגע שלא זיהיתי את הבן דוד שלי בתעבורת המידע פתאום, אני סומך עליו, הוא יודע מה שהוא עושה. משהו כזה, זאת אומרת, על הבן דוד, או על השכן, או על החבר הקרוב, או על איזה חבר שלי מהעבודה, משהו כזה.
אני מסכים, ולכן בדקנו שלושה אלמנטים. עד כמה התנהגות צרכנית, במקרה הזה בחירה של אמהות בתחליפי חלב, כתחליף להנקה כמובן, במותגים, מושפעת או מהמעגלים החברתיים הפיזית קרובים להם, באמת אותה בת דודה או שכנה או חברה טובה או אמא, מושפעת מגורמים מקצועיים, כאשר בישראל בהערת ביניים יש לנו בעיה של משבר אמון שנע כבר כמה שנים טובות לאחר פרשת רמדיה, ובחירה שלישית, עד כמה באמת אנחנו מושפעים במידע שאנחנו צורכים, בקבלת החלטות מרשתות חברתיות, שם באמת יש איזה שהן ישויות אנונימיות, אנחנו לא באמת יודעים האם אותה גברת ש... ממליצה על תחליף חלב, היא אכן מי שהיא מציגה, בבחירת המותגים להזנת ילדינו.
אם הייתי שואל אותך איפה אתה חוקר, או איך אתה עושה את המחקר, ומציג את שני, בוא נגיד, שני מקורות אפשריים, אז אחד היה כמות המחר של אבקות, של חלב מוצריו, לא חלב, תחליפי חלב, והשני היה, בוא נגיד, ניתוח ממוקד של פוסטים ברשתות חברתיות, נכון? פוסטים שמדברים על תחליפי חלב.
כן, אבל בסופו של דבר מה שעניין אותנו זה באמת נקודת המבט של הלקוחה או הצרכנית עבור ילדיה.
אז ישר הלכת לשאול את הצרכנית?
בהחלט.
כלומר, המחקר נעשה בדרך של, של שאלון?
נכון. מה שמעניין בשאלון הזה, שהפצנו אותו, אני עבדתי עם מורן חטב, שסיימה את התואר השני אצלנו בבית הספר להנדסת תעשייה וניהול, וזה היה גם פרויקט הגמר שלה. היא הביאה ניתוח בסיסי, היום אנחנו עובדים על ניתוחים יותר מתקדמים, אבל הפצנו שאלון שהיה מיועד, סליחה.
לא, הכל בסדר.
שהיה מיועד לאימהות שילדו את ילדיהן בחמש השנים האחרונות, והשאלון באמת התייחס לאלו מביניהן ששילבו בדרגה מסוימת או מלאה שימוש בתמל, בתחליף חלב הם, הוא למעשה הופץ בקבוצות הממות השונות בפייסבוק, ושם נשאלו...
מעניין שהכל זה ממה שם זה.
כן, ממה רמת גן, ממה רמת השרון, בדיוק.
ממה באר שבע.
כן, אבל בהחלט יש הרבה שיח ברשתות.
יש מה מצחיק.
כן.
אוקיי.
ובאמת, מה שמדהים בישראל, מניסיוני לפחות, יש מעט מאוד מוטיבציה לענות על שאלונים. יכול להיות שאנשים חוששים לספר על עצמם.
יש לך פה נושא למחקר, לדעתי.
כן, מוטרדים. אני חייתי בהולנד, שם גם עשיתי את הדוקטורט, גם לימדתי באקדמיה שם. אני חושב שיש נכונות פי כמה וכמה לענות על שאלונים. לכן, כשמעל ל-600 אמהות ענו על השאלון שלנו, תוך 48 שעות, אני באמת הופתעתי.
זה בהחלט נתון די משמעותי. מה רשום שם בשאלון? אבל אני מניח שלא שאלת, תגידי, את משתמשת, את לוקחת תחליפי חלב אחרי שקראת ברשתות חברתיות, או אחרי ששאלת את האחות, או משהו כזה, היה שם...
לא, אז קודם כל...
אמרתי, אני מניח שלא ככה.
בשאלון כזה, אני אסביר כי כאשר אתה בעצם בונה או מנסח שאלון, חשוב להשתמש באלמנטים או אספקטים שעולים במה שקרוי תורת השאלון. תורת השאלון היא בעצם תיאוריה של איך אני מחבר שאלון, מה אני כולל בו, מה הם שאלונים ארוכים, כן? כי אם אתה תתחיל עכשיו, סליחה על הביטוי, להפגיז בשאלות, אז כנראה שגם ההסתברות לקבל מענה תלך ותדאך. כל זה מגיע למעשה מתוך אותה תורה, וניסחנו שאלון די קצר, שהוא כולל את ההיבטים של העדפות. האם אמהות מעדיפות, האם אמהות מעדיפות לקבל החלטה מתוך הרשתות החברתיות לעומת גורמי מקצוע, שזה רופאים, אחיות וכדומה, לעומת מעגל חברתי, לדוגמה, אחות, אמא, חברה קרובה וכדומה. זאת אומרת, גם כאשר מנסחים שאלון, חשוב לוודא עם הנשאלים הפוטנציאליים שמבינים את כל הביטויים והמונחים ולהעביר אותו דרך קבוצת מיקוד שבה אנחנו שוללים הטיות פוטנציאליות שהדברים ברורים וכדומה.
אז זהו, אז יש לך כאן שני משתנים שיכולים לבוא בחשבון, כי פעם אחת יכולה להיות הרשת החברתית בנויה ממך וממני, שאנחנו, בוא נגיד, הדיוטות בתחום הזנת תינוקות באמצעות תחליפי חלב, נדמה לי שאני לא אתה בזה, אולי אתה כן, או, כלומר, אולי אתה לא, אבל אני בטוח כן. אבל פעם שנייה, אנחנו יכולים להיות חברים בקבוצה שבה חברים גם הרופאה שלי, הרופאה של אם הילד בטיפת חלב, ורופא הילדים שנמצא במרכז הרפואי, והוא זה ויחד איתם יש עוד קבוצה גדולה של אנשים, וכולם שם מביעים דעה ועניין, ואפילו מקשיבים להם. אז איפה אתה מקטלג אותם? בתוך הגורמי מקצוע או בתוך הרשת?
לגופו של עניין, בהגדרת המחקר הזה, הם נלקחו כחברים ברשת החברתית. אני לא יודע עד כמה רופאות באמת משתתפות פעילות בקבוצות האימהות השונות.
אתה כנראה לא שם. אבל הן משתתפות.
אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט סביר שמשתתפות. השאלה היא באיזה תדירות, באיזה עוצמה.
זאת אומרת...
אבל אתה... אנחנו לוקחים כאוכלוסייה קיימת את אוכלוסיית הכותבות באותן קבוצות, כאוכלוסייה קיימת, תחת ההגדרה של רשת חברתית, בעוד שכשאתה מגיע לגורם מקצועי, ברור לך שמדובר באדם שעבר הסמכה.
כשאתה מנתח את השאלונים האלה בסוף, בסדר? גיבשת את התשובות, זה שאלונים סגורים, אני מניח.
שאלונים סגורים, כן.
מה הפתיע אותך? חוץ מהעובדה שענו כל כך הרבה, כמו שציינת, אבל מה הפתיע אותך?
אני חושב שמה שהפתיע אותי, ושוב אני מדבר על תוצאות לאחר ניתוח בסיסי, כי אנחנו עובדים על ניתוחים יותר מעמיקים של קשרים של רמות השכלה, של גיל, בדיקה, אם הם קיימים באמת בהחלטות שונות. זאת אומרת, כאשר האם מגיעה ממעמד סוציו-אקונומי שונה וכדומה, אבל מה שיותר הפתיע אותי, זה דווקא המקום היחסית נמוך שרשתות חברתיות מקבלות בקבלת החלטה.
עד כדי כך?
כן. יש העדפה, בהחלט, אני יכול לומר לך, של מעגל חברתי קרוב, פיזי.
אבל לפעמים הוא גם מבוטא באיזושהי קבוצת רשת חברתית, או שאתה לא מתייחס לזה כאחת כזאת?
אני לא מתייחס כרגע לכך. אני מתייחס באמת להגדרה של מעגל פיזי חברתי, שזה משפחה וחברים.
זאת אומרת, אוקיי.
אוקיי? ויש גם העדפה של גורמי מקצוע, בהחלט. עם זאת, בהחלט יש מוטיבציה לחיפוש מידע, אבל הוא נלקח כגורם מוגבל מבחינת קבלת ההחלטות.
נשמע לי כמו סוג של איזשהו גורם תמיכה, או גורם החלטה, או תומך החלטה, או משהו כזה.
כן, אני מסכים איתך. זאת אומרת, גם כשאתה לצורך העניין מעיין בוויקיפדיה, יכול להיות שלפחות בתחום הזה של הזנת ילדים, תחליפי חלב, אז אתה לוקח בחשבון את המידע, אבל אתה בהחלט לא נוטה לקבל החלטות לפיו.
רגע, זה אומר שאם השאלה שהאימא שואלת את עצמה זה, האם לקחת תחליף חלב כן או לא, ואז איזה רופא, או בוא נגיד איזה מישהו, מי האדם שברשת החברתית אומר לה כן, ומי האדם שאומר לה לא, ואז למרות שבמרפאה אמרו לה כן, או הרופא אמר לה כן, היא נסמכת על מי שאמר לה כן יותר, או שהיא בכלל לא מסתכלת שם?
לא, היא נסמכת מבחינת קבלת החלטה יותר על הצד המקצועי. אגב, גם יש משקל רב לגבי ניסיון עבר של המעגל החברתי שלה, כשמדובר בבחירה בין מותגים לצורך העניין. אוקיי?
יש איפשהו מצב של אימות פנימי? זאת אומרת, הרופאים מדברים על סוג מסוים שמתאים לילד שלי, אבל כל הרשת אומרת, עזוב, אל תיגע בזה, זה מסוכן, או זה לא טוב, זה לא זה. אימות כזה קיים, יש לזה איזשהן השלכות?
לא ראיתי את זה בצורה דרמטית. אני מניח שזה גם לא מופיע בצורה דרמטית, כיוון שמשרד הבריאות, כלקחים של פרשת הרמדיה, כן. באמת בוחן את התחליפים ומוודא שהם אכן בריאים לתינוקות. זאת אומרת, אין מצב של go no go, סכנה לא סכנה לצורך העניין, בצורה דרמטית, אבל בהחלט יש מצב של האם אני מעדיפה מותג מסוים על פני אחר או להפך.
אתה יכול להסביר את זה? איך כמעט בכל דבר אנחנו משתמשים ברשתות החברתיות, כולל אגב בתחומי בריאות ורפואה, ודווקא בתחום הזה כמעט ולא?
אני חושב שזה נותן הרבה קרדיט לאימהות שלנו. בסופו של דבר.
כן, אבל גם האימהות שלנו תקננה עגלה כשתקבל עליה הרבה מאוד המלצות. לעומת זאת, תחליף חלב על הדרג המקצועי. יש הרי דרג מקצועי גם איך אתה מניח, או איזה מזרון טוב לתינוק, או איזה מזרון יותר נוח, אני יודע מה, משהו כזה.
כן, גורמי מכון התקנים למשל.
גם מכון התקנים, אבל גם פיזיותרפיסטים שמתמחים ברפואת תינוקות, ועדיין פה, האם תסתכל, נדמה לי על רשתות, איך אפשר להסביר דבר כזה?
אני חושב שיש...
את הפער הזה.
אני חושב שיש כמה אלמנטים. האלמנט הראשון זה באמת שהעדים של הפרשה הטרגית של רמדיה עוד מהדהדים לכולנו.
הבנתי.
אוקיי, גם לאימהות צעירות, ולכן יש פה נקיטה במשנה ביטחון. זאת אומרת, בכל זאת, אם אנחנו חושבים על זה, הממליצה או הממליץ ברשתות החברתיות הם אנונימיים, הם יכולים להיות מתחזים לצורך העניין, יכולים לשרת אינטרס מסחרי של אחד המותגים וכדומה.
כלומר, הם מבינים את הסכנות שברשת.
או לוקחים בערבון מאוד מוגבל.
וזה ככה לקצה, מה השלב הבא של המחקר? כלומר, חוץ מניתוח קצת יותר ממוקד של התוצאות.
אז אני חושב שבהחלט מעניין אותנו לראות ולהבין את הפרמטרים השונים מבחינת המאפיינים של כל משיבה ומשיבה, M ו-M, ועד כמה הם משפיעים באמת על כך. האם לדוגמה, רמת השכלה גבוהה יותר דוחפת דווקא להתייעצות עם גורמים מקצועיים מתוך הכרה בהסמכה שלהם, בסמכותיות או להפך. זאת אומרת, אולי בגלל שאני משכילה, אני יודעת טוב יותר, ולכן קל לי יותר למעשה לאבד מידע בעצמי. אוקיי, אנחנו חייבים לבדוק את זה.
דוקטור הריסון, כתשובה אחרונה לעניין המחקר, תשכיל אותנו באחת המשמעויות של המחקר הזה שהגעתם אליה.
אז אני חושב שבסופו של דבר המחקר הזה, התועלת שלו היא תהיה תועלת לציבור. כלומר, אחד המטרות במחקר כשהתחלנו, היא לאו דווקא לפצח או להבין את קבלת ההחלטות הצרכניות, אלא גם בהיבט הזה שיש לו השלכות בריאותיות, השלכות ציבוריות, באמת להבין מהם ערוצי הפצת המידע, ההשפעה מצד גורמי הבריאות, האפקטיביים ביותר על אמהות, כמובן לתועלת ילדינו.
דוקטור אלעד הריסון, אנחנו יכולים לשבת פה ולדבר הרבה, אבל הזמן שלנו קצר, אז תודה רבה לך.
אני מאוד מודה לך, רמי, כל טוב.
אלו אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? נשמע על טיפול נגד מיאלומה.
זה נוגדן חכם כי מחובר עליו גם איזשהו רעלן. זה כאילו טיל מונחה כזה שמזהה את התאים של המחלה, את התאים שיושבים במח העצם, תאי הפלזמה, נקשר אליהם, ואז הרעלן משתחרר ובעצם הורג את תא המיאלומה.
ועל טיפול קטלני נגד גידולים סרטניים.
תמיד ידעו שגידולים סרטניים הם יותר רגישים לחום, ואנחנו פשוט הלכנו צעד קדימה.
ובסוף, איך מלמדים אדם להיות מעצב?
מהו התפקיד והכוח והיתרונות ואף חסרונות שיש לאנשים שאני מגדירה אותם כאוטסיידרים, כאנשים שחוצי גבולות, כשהם עוברים מדיסציפלינה אחת, שאני קוראת לה דיסציפלינת האם, ונכנסים בעצם לדיסציפלינה אחרת.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.